כי אנחנו בפסוק יוד, עד עכשיו ראינו איזה מבט כללי על כל העניין של המשכן, שאת החומרים וכל זה, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכה. עכשיו מתחילים מכאן לתאר את הכלים שהיו במשכן, אבל יש סדר בדבר הזה. קודם כל, הדבר הראשון, ארון. שאלו אותי למה? זה כתוב בתורה. אבל לא בגלל שזה כתוב בתורה, שבכתב, אלא ארון, הרי שם בתוך ארון היה התורה. הכל מתחיל מהתורה. זה המנוע של כל המערכת הזאת. נקראת משכן, ולא רק משכן הכללי, המשכן הפרטי, כל דבר ארון. מתחיל מהארון. כתוב, ועשו ארון, עצי שיטים, המצעים וחצי אורכו, והמה וחצי רחבו, והמה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור מבית ומחוץ, תספנו, ועשית עליו זר זהב סביב. בעל הטורים כאן מתייחס למילה ארון. איזה מין מילה זאת משונה, ארון, נכון? ארון הכהן. ארון. בוא נראה מה הוא כותב כאן, בעל הטורים. ארון אומר אותיות אורן, מלשון אור, אורן, כן? אורן, שיש בה אורן של ישראל. מכאן מגיע האור לעם ישראל, לכל העולם כולו. אז זה רמז, המילה ארון, אורן של ישראל. אבל זה, אותיות אורון, ארון זה גם אותיות נורא. גם נורא, למה זה נורא? כי הוא אש אוכלה. כי כאן אתה לומד תורה, חביבי, בקדושה, בטהרה. אם זה לא ככה, אם זה חס ושלום, אז זה אש אוכלה. ארון בגימטריה אומר זה נזר. שכתר תורה עולה על כל הכתרים, ולכן כתיב, עשית עליו זר זהב. זר זהב שראינו, זה כתר, זר זה כתר. כן? ובשולחן כתיב, עשית לא. כלומר שכתר התורה עולה על שאר הכתרים. בעל הטורים גם מתייחס, למה המידות לא שלמות? תשימו לב, המאתיים וחצי אורכו, המאה וחצי רוחבו, המאה וחצי קומתו, מה זה החצי הזה? בכל מקום חצי, חצי, חצי. אומר בעל הטורים, אורכו המאה וחצי, רוחבו המאה וחצי, כן, המאה וחצי קומתו, כל מידותיו היו שבורות בחצאי עמות. למה? ללמד שכל מי שלומד תורה צריך מה? לשבר ולהשפיל עצמו מבחינת ענווה, ענווה. אם אתה בא לתורה ואתה אומר אני יודע הכל וכל זה, אבל אם אתה בא ככלי ריק אתה יכול לקבל. אז זהו מה שהוא אומר, שהמידות הן חצויות, כי תמיד יש מה לעשות, יש מה להשתלם, מה להשלים. אבל הגאוותן, הוא לא אומר, אני כבר יודע את הכל, במילא. אז לכן המידות שבורות. זה הבעל, בואו נראה מה רש"י אומר. ועשו לי ארון, כי מין ארונות שעושים בלא רגליים, הוא מתאר את הארון. עושים כמין ארגז שקוראים אישקורים. קופסה, זה כמו קופסה. ארון הזה היה כמו קופסה. יושב על שולב. לא על רגליים, אלא ארון שיושב על הרצפה ממש, ככה היה. כן. מבית ומחוץ לצפנו, שלושה ארונות עשה בצלל. שניים של זהב ואחד של עץ. ארבעה כתלים ושוליים לכל אחד. ופתוחים מלמעלה. נתן של עץ בתוך של זהב, של זהב בתוך של עץ, וכיפה שפתו עליונה בזהב, נמצא מצופה מבית ומחוץ. אז מה העיקר כאן? ממה עשוי הארון? עץ. עץ. זה כתוב מפורש. הוא אומר, מה כתוב? עשו ארון עצי שיטים. אז זה קודם כל מת. אבל הציפוי היה מזהב. רק הארון עצמו, הרי עץ, למה עץ? מה ההבדל בין מתכת לעץ? על התורה נאמר, עץ חיים היא למחזיקים בה. עץ, יש בו צמיחה, יש בו גידול. הוא לא דבר עומד במקום. אתה אומר התורה. התורה, אתה לומד תורה, אתה גדל יחד עם התורה. גם האדם כאדם, עץ השדה, או עץ השדה מבחינה הזאת. התכת זה רק, איך אומרים, הזהב זה להיופי. גם מתכת, כן? למרות שזהב זה מתכת אצילית. לא, אבל בכל זאת זה מתכת. לא, שלא נתפתה על הזהב, אלא נדע שהמהות של הארון זה היה עץ דווקא. דווקא עץ. מי רוצה להיות נגר? מי רוצה להיות פחח? נגר עוסק בעצים. ארונות. מה זה הכתר? הכתר אומר כאן, עשית עליו זר זהב סביב, אומר רש"י, זר זהב, כמין כתר מוקף לו סביב למעלה משפתו, שעשה ארון בחיצון גבוה מן הפנים, הוא מתאר את זה עד שעלה למול עובי הכפורת ולמעלה ממנו משהו. הוא מתאר שהכפורת שוכב על עובי הכתלים, מלא הזר למעלה מכל עובי הכפורת, כלשהו, והוא סימן לכתר תורה. ומה זה המילה כתר? כתר זה דבר שהוא מקיף. על המלך כתוב שלושה כתרים, רבי שמעון אומר, בפרקי אבות, שלושה כתרים יש, כתר מלוכה, כתר כהונה, כתר תורה, וכתר שם טוב עולה על גביהן, על שלושת הכתרים האלה. מה זה כל הכתר כזה? כתר, זה מביע כללות. למה? כי הוא מקיף. כל דבר שהוא מקיף, הוא מגיע כללות. ערים מוקפות חומה מימות יהושע בן נון. אז באמת, הערים האלה הן מיוחדות בזה שהן מוקפות. מוקפות, המקיף, זה דבר שהוא מקיף, כוונה בעברית גם, הוא מקיף את הכל. זה העניין של הכתר. שושן פורים, מה זה שושן פורים? איפה עושים את שושן פורים? באיזה מקום? היום איפה עושים?
ירושלים.
היתר זה ספק. ירושלים זה ודאי. למה? כי המקום הזה הוא כללי. מקיף את כל עם ישראל. זה מדרגה, זה מעלה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז זה הכתר, כתר מלכות, הוא מקיף את כל עם ישראל. המלך הוא, גם המילה מלך זה כולם, מלשון כולם. הוא מחליט בעד כולם, הוא מנהיג את כולם וכולי. זה כתר מלכות. כתר כהונה גם מברך את מי? את כל עם ישראל. הוא משפיע על כל עם ישראל, אבל גם יש לו כתר כהונה. וכתר תורה זה בדיוק אותו דבר. כתר תורה זה עניין כללי, זה לא עניין פרטי, אלא האדם שהוא באמת יש לו כתר של תורה, לא רק שהוא יודע תורה ומקיים תורה, אלא הוא אדם כללי, אדם שהוא מקיף את כל עם ישראל, בתורתו, בתלמודו, במצוותיו וכל הדברים. עכשיו, מישהו כאן מעוניין בכתר התורה? יש קורס מיוחד, כתוב במוח, מוח זה 48. פרקי אבות, דברים, קונים את התורה. תלמדו את המשנה הזאת, לפי, אז מי שעושה את כל מה שכתוב, זה קורס לא פשוט. קורס הזה, לא רק לדעת, אלא לחיות את ה-48 הדברים האלה. אז הולכים, אבל מעל הכל זה הכתר, כמו שאמרנו. אם אתה לומד תורה, לא משנה, אבל אם בסופו של דבר, אתה לא אדם כללי, אלא אתה אדם פרטי, לומד בשביל עצמך או משהו כזה, ולא בשביל להיטיב עם כולם, וזהו. אז זה בעיה. ואחרי הכל, כתר שם טוב עולה על גביהן. מה זה שם טוב עולה על גביהם? אם אתה מלך, אבל אתה, אין לך שם טוב, או כהן, ואין לך שם טוב, חס ושלום, או תורה, ואין לך שם טוב, אז מה זה? אז, על כל אחד מהכתרים האלה לא מספיק כתר, מה צריך? שם טוב, הבעל שם טוב. גם הבעל שם טוב היה אדם כללי. משניות. חגיגה פרק פרק א' משנה ח' היתר נדרים פורחים באוויר ואין להם על מה שישמחו שישמחו אני רוצה להסביר את הדבר הזה יש תורה שבכתב ויש תורה שבעל פה גם תורה שבכתב יש מצוות ושכתובים שם הרבה הרבה פרטים במצווה עצמה כתובים הרבה דברים ויש מצוות שיש רק ברמז בתורה שבכתב אבל בתורה שבעל פה הרבה מאוד יש על זה דנה המשנה אז הוא אומר יותר נדרים דהיינו מה זה יותר נדרים שאדם נדר נדר עכשיו הוא רוצה להתיר את הנדר אז איך הוא מתיר את זה? איפה זה כתוב הדבר הזה? אז הוא אומר, אין להם על מה שיסמוכו בתורה. והוא מסביר כאן הרב קאטי, בוא נקרא את הרב קאטי, יותר נדרים, דיני התרת נדרים על ידי חכם, או על ידי שלושה אדיוטות, כמו שאנחנו נוהגים לעשות בערב יום ראש השנה, פורחים באוויר, מעט רמז יש להם במקרא, רק רמז קטן. ואין על מה שיסמוכו, אלא כך מסור לחכמים בתורה שבעל פה. בגמרא אמרו שסמכו יותר נדרים על מה שנאמר, מה כתוב שם בחומש, לא יחל דברו. לא יחל דברו, אז זה מה שמה? שאפשר לאחל זה להתיר. הוא איננו מחלל, אבל אחרים כן מחללים. ברם, אין זה אלא אסמכתא בלבד, ועל כל זה תלוי העניין של יותר נדרים, לאסמכתא הזאת שלא יחל דברו. וכיוון שלא, הוא לא יחל, אחרים כן יכולים לאחל לו. מה? כן, כן, זה בדיוק על העניין של... כל נושא של נר, כל נדרי, אתם הייתם ביום כיפור פעם. לא הייתם, אוי, אוי. המעמד הזה הוא מרגש, מדוע? מתירים, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. היום גם אפשר להתפלל עם העבריינים, מה אתה אומר? כן, אבל בכל ביום כיפור זה כלל ישראל. אז זה דבר אחד. דבר שני, הלכות שבת. כל ההלכות של השבת גם כן. או חגיגות ומעילות, קורבנות, כן? הרי הם כעררים תלויים בסערה. מה זה, מה הכוונה? שמקרא מעט, יש כמה פסוקים, או רמז ממש, מקרא מעט והלכות מרובות. מה זאת אומרת עררים תלויים בסערה? סערה זה דבר גדול. תמיד, מה זאת אומרת, כחוץ הסערה? זה דבר קטן, אבל הר שלם מחובר אותו דבר הלכות שבת, למשל, עניין של מלאכות בשבת, כל הדברים האלה. איפה נלמד כל הדבר הזה? מהמשכן. אז רגע, אז זה כמו סערה, אבל למעשה זה כמו הר של הלכות סביב הדבר הזה. זה מה שהוא מסביר, נקרא את זה כאן. הלכות שבת בגמרא מבואר כגון מה שאמרו במלאכה, שאינה צריכה לגופה פורים עליה, מפני שמלאכת מחשבת אסורה תורה. והרי מלאכת מחשבת אינה כתובה בשבת, אלא במשכן כתוב שהיה צריך לעשות מלאכת מחשבת, והכל תלוי בזה. ולמדים שבת ממשכן, מתוך סמכות הפרשיות. זה אומר לגבי חגיגות, הלכות חגיגה, השנויות במסורתנו ומעילות, הלכות מעילה שהיא כשאדם מועל בהקדש, אתה משתמש בהקדש לדברים אסורים, כן. השנויות בהמנו, כמובן מסורת מעילה, הרי הם כעררים התלויים בסערה, שהן מקרא מועט והלכות מרובות, שיש בהן הרבה הלכות התלויות ברמז במקרא מועט, כההר התלוי בסערות הראש. דינים ועבודות, התארות והתומות והעריות, יש להם על מה שיסמוכו, והן הן גופי תורה. עכשיו מביא, יש דברים שכתובים מפורש. כן? דינים, דיני ממונות, כמו שראינו פרשת משפטים, בענייני ממונות. ועבודות, דיני הקורבנות, התארות והתומות, דיני התארה והתומות, דיני הארץ. בגמרא מבואר שאפילו הלכות שאינן כתובות בפירוש בתורה, כגון נפש תחת נפש, דורשים בממון, או הולכת אדם בקורבנות, או שיעור מקווה בדיני טהרה, או שיעור שרץ מטמא וכעדשה בדיני תומה, או דין ביתו מאנוסתו בהלכות הארץ. יש להן על מה שיסמוכו, שהלכותיהן נלמדות ממקראות שבתורה ישר, בלוך כמו שאומרים, ישר מהתורה, כן. אין גופי תורה. בגמרא מובאר כל סוגי ההלכות שנינו משפטנו, כולל מה שלמדנו לגבי יותר נדרים ושבת וכל זה, זה נקרא גופי תורה. בין אותן ההלכות שיש להן על מה שיסמוכו, בין אותן שהן כערים התלויים בסערה, בין אותן שאין להן על מה שיסמוכו, כולן גופי תורה, שלא נחשוב חס ושלום, בגלל שזה איך הקרמז בתורה, זה לא נחש לשב דבר. אומר, לא, כל ההלכות האלה, למרות הזיקה השונה לתורה שבכתב, מדרגות, בכל עוד כולם גופי תורה, צריך להתייחס להם בשווה. אנחנו באורות, אורות, או מישהו רוצה אורות? מי צריך אורות? תחבר לחברת החשמל. חשמל זה ביטוי בקבלה. תחבר לחברת החשמל. אורות, סליחה. ימית הדבדיחותה, כן.
ארון, אורות זה
ארון. ארון, נכון, ארון. תורה. תורה. יש הבדל בין עם ישראל לעמים אחרים. על זה מדבר כאן הרב, על מה מיוחד. טעות גדולה היא ביד אותם שאינם מרגישים את האחדות הסגולית שבישראל. וחפצים מהם בדמיונם להשוות את העניין האלוקי הזה, האחדות הזו שמתגלה בעם ישראל, המיוחד באופי הישראלי, לעניין כל תוכן של עם ולשון, אשר בכל משפחות האדמה, אז כמו שיש רואים, נלמד מהגויים, נלמד מהעמים אחרים, נלמד מזה. לא, אצלנו הדבר הוא שונה לחלוטין. ומזה בא הרצון לפלג את העניין הלאומי ואת העניין הדתי לשתי פלוגות, ושתיהן יחד נחלו בזה שקר. יש, צערנו הרב, היה לא פעם בתולדות המדינה, שקמו אנשים ואמרו, צריך להפריד בין הדת ובין המדינה. וחלק, קמו מפלגות על רקע זה. לא אחרונה, זה היה... עד היום יש, כן. להפריד בין הדת למדינה. ולוקחים דוגמה, בארצות הברית, איך אומרים, אתה רוצה להיות דתי, תהיה דתי, אבל זה לא נוגע לעניין של מדינה. מדינה היא... הביטוי הזה, להפריד בין דת למדינה, בשעתו, אני לא רוצה לפרט כאן מי ומה ומו, אבל כשאני שמעתי את זה, שמישהו שאומר זה, שהיה גם ראש ממשלה, אומר את הדבר הזה, נדמה שכתבתי לו מכתב בעניין, אמרתי לו, להפריד את הדת מהמדינה, פירושו של דבר להפריד את הנשמה מהגוף. למה? מה זה הדת הזה? האם הדת זה רק דלת אמות של הלכה ותולו? והממד הערכי, הרוחני, האלוקי, המיוחד של עם ישראל. אז מה, אתה הולך להפריד את הדת מהמדינה? זה כאילו מדינה בלי נשמה, הדבר הזה. גם היום יש בצבא, לצערנו הרב, יש את העניין הזה שרוצים להפריד את הזהות היהודית, את הדתיות כאילו, מהחיילים. אומרים, טוב, מה פתאום שהרבנות תתעסק בזהות יהודית? מה זה שייך לרבנות? זהות יהודית זה עניין חינוך. מה זה חינוך? משהו כזה כללי. חינוך. אז רוצים להפריד, אומרים, לא. אבל זה לא יעזור, למה פרידים? הקשר בין עם ישראל ודת ישראל זה קשר של חיים ממש. זה מאוד מעניין שהיום, אני כבר הרבה שנים לא בצבא, לא, אבל כשאני הייתי חייל בצבא, היו מעט מאוד דתיים, ויחסית, וגם אלה שהיו דתיים, היו מצניעים את עצמם, לא מבליטים את הדתיות שלהם כזה. היום אתה בא יחידות שלמות. מניין! מה זה מניין? 10 מניינים מיד מתאספים. פתאום מסתבר שכל אחד שומר לו כיפה בכיס, מגיע למניין. הדת זה לא עניין מלאכותי, זה בעיה נשמתית. כן. אז איך אתם רוצים להפריד את הדת מהמדינה, או את הדת מהצבא, או משהו כזה? זה לא טבעי, הדבר. זה מה שאומר כאן הרב. כל אלה שרוצים להפריד את הדת מהמדינה, שהם לומדים את זה מהאמריקאים, האירופאים, אני לא יודע מי, או הנוצרים בעצם, הנוצרים, מה אומרים הנוצרים? תנו לקשר את מה של הקיסר, שהוא האדם המדיני, ולאלוהים את מה של האלוהים, זה שני דברים נפרדים. אבל אצלנו זה לא הולך ככה. מה לעשות? בעל כוחים? זה לא רק כזה. ברית זה לא סתם. זה לא עניין של החלטה כזאת או החלטה אחרת. לכן כל החלטה שבאה להפריד את הדת מהמדינה היא גורמת סבל רב וגם סיכון גדול מאוד שאנשים ייחלשו מהזהות שלהם, השייכות שלהם וכל הדברים האלה. טעות גדולה היא ביד אותם שאינם מרגישים את האחדות הסגולית שבישראל חפצים בדמיונם, רק בדמיון, להשוות את ענייני העניין האלוקי הזה המיוחד באופי הישראלי לעניין כל תוכן של עם ולשון אשר בכל משפחות האדמה, ומזה באו הרצון לפלג את העניין הלאומי ואת העניין הדתי לשתי פלוגות, או כמו שאמרנו להפריד, ושתיהם יחד נחלו בזה שקר. כן, יש כאן שני דברים שהם מחוברים תמיד ביחד. או אם אותו דבר גם בדתיים. יש כאלה שאומרים, מה לי ולמדינה? מה אני דתי אני, לא, אני מה אני בגלל שאני זה? מה זה? לא רוצה להצביע. למה אני נגד המדינה? לא רוצה לשלם מיסים. למה? לא רוצה להתגייס לצבא. למה? אני נגד המדינה. יכול להיות גם הצד ההפוך גם. שכאלה שאומרים, אני נגד המדינה, לא רוצה להתחבר אל המדינה. בגלל שאני דתי, יש כאלה שאומרים, בגלל שאני לא דתי, אני לא רוצה להתחבר. אבל זה בקצוות של הקשת החברתית. אבל רוב רובו של העם מבין שהמסורת והדת זה חיים שלנו, זה לא סתם.
דווקא בגלל שאני דתי, אני רוצה להתחבר.
זה בדיוק. אם אתה דתי, אתה מתחבר. רואים את זה היום בחוש, את הדבר הזה. שמישהו מתחבר באמת למסירות נפש, למדינה, לארץ, כל זה, מי שיש לו שורשים, מסורת, כן. כי כל ענייני המחשבה והרגשה והאידיאליות שאיננו מוצאים באומה הישראלית, חטיבה אחת בלתי מחולקת היא, אי אפשר לחלק את זה. והכל ביחד עושהו את צורתו המיוחדת, ואומנם, כשם שטועים המתאמצים להפריד את החלקים בלתי מתחלקים הללו בין דת למדינה, ככה יותר הם טועים אותם שהם סבורים שאפשר הדבר שהחילוק והפירוד יעלה בידם של כל המתאמצים להפריד את התיומת. תיומת זה בלולב, אז העלה האחרון שהוא צריך להיות תמיד מחובר, כן? את התיומת, ומזה בא שהם לוחמים נגד מחזיקי חלק אחד בחטיבה הישראלית בחימה שפוכה. הכוונה היא או אלה שהם נלחמים נגד הדת בגלל שהם דתיים, או נגד שהם מפרידים בגלל שהם לא דתיים. אז הוא לא יעלה לא באלה ולא באלה, לא יצליחו בדבר הזה. על הפרדתם המחבלת, המעבלת, משהו, הבל, הבל, הבל הבלים. מבלי לשים על לב איך צריכה להיות, צריכה המלחמה הזאת להתכונן. אם היה אפשר להפריד באמת את התכנים הרוחניים שבכנסת ישראל, אלא שהדבר מנוע מפני איזה חוק תורי או חוק אלוקי, זה אותו דבר. זה בלתי אפשרי. אז הייתה צריכה המלחמה להיות מכוונת נגד המחזיקים בחלק נפרד מיוחד, לבלוע ולחלות את צביונם מעל שמי האומה. כן? אז הלא דתיים היו אומרים, בואו נחלה את הדתיים מהעולם. והדתיים אומרים, בואו נחלה את הדתיים החילוניים מהעולם. אבל אפשרי הדבר הזה? בלתי אפשרי. אבל כיוון שמניעת הפירוד היא מניעה מוחלטת, אי אפשר. בטוחים אנחנו שהמפרידים, מחזיקי החלקים הבודדים, אינם טועים, כי אם בציור דמיונם, הכל דמיון, ולא בפועל הווייתם. כי באמת בזה החלק הפרטי. כיוון שיסודו בחיי האומה בכללה, הרי הכל כבר נמצא בו, וצריכה המלחמה להיות מיוחדת רק לגלות להם את טעותם. אז כל המלחמה בנושא הזה, זה פשוט לחשוף להם את הטעות שלהם. הנה, טעיתם כאן, טעיתם כאן. כן. ולברר להם שכל מאמצי חילם להפריד את האחדות הישראלית העליונה לא יעלו בידם. דרך אגב, בבחירות האחרונות שהיו, אני לא יודע אם שמתם לב, כל מפלגה לא דתית דאגה שיהיה לה איזשהו דתי שם. נכון? אני כבר זוכר את השמות של המפלגות. קדימה, לא קדימה, איך קוראים לזה?
המחנה
הציוני. לא, זה, איך קוראים לזה? זה מהתקשורת ש...
יש עתיד.
יש עתיד, כן. הוא שם על ידו, מצא איזה כיפה אחת. שם על ידו. אותו דבר גם השמאל. נפסו איזה דתי אחד, אמרו, הנה, מי של הפיקשור, התמונות. יש אצלנו מישהו עם כיפה. פעם זה לא היה ככה. היום זה חייב להיות ככה. אם אין שם דתי, אז הם מנתקים מעם ישראל. זה מאוד מעניין. הם בחוש השיווקי שלהם, הפוליטי הזה, מוצאו, מוכרח להיות שם מישהו דתי. והאפר גם, הדתיים שמים מישהו חילוני אצלם. בבית היהודי יש שם מישהו חילוני. מוכרח להיות שם מישהו חילוני. אז רואים ש... אפילו באופן אינטרסנטי, הם רוצים לשווק את עצמם ביחד, דתי וחילוני ביחד.
הם למדו את הפסקה הזאת. הם למדו את הפסקה הזאת.
איך?
הם למדו את הפסקה הזאת כנראה.
ודאי, מה אתה חושב? למדו אותו בעל פה. בכוח המציאות. והסתגלותם של שלמי המחשבה, עכשיו הוא מביא את החיוב, דהיינו, הרצון הישראלי בכל עומק טבעיותו צריכה רק להיות לבקר את החיזיון החלקי מכל העבריו ולהראות בו בעצמו את כל סימני תמותו, תמותו המשותם, שלמותו וכלליותו בכל הנושאים כולם, גם מאותם הרעיונות שבעלי רוח רצו כבר להשיח מהם את הדעתם ולהקרם עם נפשותיהם. על ידי בירור עניין אמיתי זה יעמדו סוף סוף כל בעלי ההתפרדות על ההכרה שדי להם לחלות לשווא את כוחם. מה שאומרים, חבל להתאמץ להפריד בין הדת למדינה. איך יעשה את זה? הוא אומר, תראה, גם בלא דתיים יש דבר טוב. וגם בדתיים יש דבר טוב. אז בואו ניקח את הטוב מזה והטוב מזה ונחבר. אבל לא להפריד, אלא ללמוד מכל אחד. כמו שבאים אליי, אומרים, מה לקחת מהקיבוץ שלך? היית בקיבוץ. אמרתי, תראו, אני יכול להגיד את האמת. בקיבוץ למדתי מה זה מוסר עבודה. ולקום בבוקר, בחושר, להתחיל לעבוד, כל זה. יש מקומות כאלה, זה אחריות, מה שנקרא, עבודה. רובוטה ברוסית. זה למדתי בקיבוץ. למרות שזה לא דתי, אבל למדתי מזה. יש מה ללמוד מה לא דתי. אותו דבר, יש מה ללמוד מה דתי. אז הוא אומר, לא על ידי זה שתפריד ביניהם, אלא אדרמה. תראה מה טוב באלה, מה טוב באלה, ותאחד אותם את הדברים. שידע להם לחלוץ לשווה את כוחם. ותחת להחזיק בחלק נפרד מדומה, שכל השאיפות והתכנים הכלליים של כל האומה כולה, וכל הערכיה הכלולים בו, אלא שהם קאים ותושתשים. ומתוך כך מונעים הם מהנפשות המחזיקות בו את סובעם הרוחני, מצמצמים את מרחב רוחם ומדריכים אותם בנתיבות מלאי חתחתכים ברגע שהם מדברים על הפרדה. ויותר נוח יהיה להם להכיר באמת את האמת המציאותית ולהחליק בכל התוכן החי הקדוש של אור ישראל השלם בכל הופעתיו בגלוי. ובזה ישיעו את נפשם מכל צרה ומחשקים, ויביטו וינערו אל השם ואל טובו, ולא יצטרכו עוד לענות את נפשם בשברי רעיונות, כי הם מטושטשים, אשר לא יוכלו מעבר מזה להיפטר מהם, לנצח ומעבר אחר, למצוא להם בירור והערת רוח, כי הם תכנים אשר טובם ולשד חייהם, הנילה והעצום לא יתגלה, כי אם על ידי הכיכר הרחב, על ידי הרוחב, על ידי זה, להכיל את כולם, השלם שכל החיים הישראלים, במהותם הכללית והשלמה, מתראים בו בכל מלוא עזיזותם. איזה מאמר. איך הוא ידע הרב על כל הפרטה דת ממדינה. אבל כבר אז זה היה.
יש לו רוח הקודש.
יש לו רוח הקודש. כמה זמן?